עניין של חיים ומוות. דוקטור טל פטלון, בשיחות על הגבול הדק שבין החיים למוות.
ברוכים הבאים לעוד פרק של עניין של חיים ומוות. בוא נדבר על הקו הקטן בין יום ההולדת הראשון לאחרון. נמצאת איתי פרופסור רונית סאצ'י פיינארו, ראש המעבדה לחקר סרטן ונאנו רפואה וראש המרכז לחקר סרטן באוניברסיטת תל אביב. ברוכה הבאה.
תודה רבה.
איזה כיף שאת פה.
גם לי.
ספרי לנו קצת על הקונספט של מחקר בנאנו רפואה. מה זה אומר? מה עושים שם? כל נשמע כזה מאוד
מסתורי. קודם כל, מה זה נאנו? נאנו זה 10 במינוס 9 של המטר, וזהו, הרגנו עכשיו את כל הקהל שמקשיב לנו.
זה זערורי, 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 הכי זערורי שיש.
זה קטן, קטן, קטן. זה כמו כדור טניס לכדור הארץ, ביחס בין ננומטר שיהיה ככה כיוון. אבל מבחינת כלי הדם שלנו, זה די גדול. זאת אומרת שאנחנו משתמשים בננוטכנולוגיה ככדורים קטנים שבהם אנחנו קולעים או RNA, סוגים שונים של RNA, ועכשיו כולנו נעשינו מומחים ל-mRNA vaccines, לקורונה, אז אנחנו קולעים בתוך אותם כדורים ננומטרים, שזה בערך 100 ננומטר הגודל שלהם, ואנחנו קולעים או mRNA או CRISPR, שזכה בפרס נובל, שאיך להשתיק גנים, או siRNA, שגם משתיק בצורה אחרת גנים, או כל מיני סוגים שונים.
כל מיני דרכים לעשות מניפולציה גנטית.
בדיוק, או להשתיק או לבטא גן כלשהו שמתורגם לחלבון כלשהו, בתא. ומבחינת כלי הדם, כשאנחנו מזריקים כאלה כדורים קטנטנים, הם מסתובבים בזרם הדם, ואז כשהם מגיעים לגידול סרטני, המחקר שלנו בסרטן על כל סוגיו, כ-300 סוגים לפחות שזיהו עד היום, אז בכולם יש מרכיב שנקרא אנגיוגנזה, שזה כלי דם שנוצרים מכלי דם קיימים, ואותם כלי דם שתאי הסרטן מגייסים על מנת לקבל חמצן וחומרי הזנה, נוטריאנטים שונים, בשביל להצליח לגדול, ואחר כך גם בשביל שתאים מהגידול יעזבו את הגידול, ויכנסו לאותם כלי דם שהם יצרו וגייסו.
נגיד, זה כאילו הסרטן מייצר איזה רשת, נכון. של הכלי דם האלה, פשוט בשביל לקיים את עצמו, ובשביל להתפזר.
ובשביל להתפזר, נכון. בדיוק. ואנחנו יכול להיכנס פנימה, ואז ללכת ולפרוש באיבר אחר מרוחק, ולצאת מכלי דם קיימים שם. אבל הכלי הדם האלה שנוצרים, הם לא כל כך תקינים. אז הם לא רציפים, ויש להם חרירים קטנים, ומאותם חרירים, אותם ננו חלקיקים שיצרנו, שיש בתוכם כל מיני, בין אם זה תרופות כימותרפיות, תרופות ביולוגיות, או אותם RNA, DNA, כאלה חומרים שגורמים למניפולציה גנטית, הם יכולים לצאת מאותם חורים, אבל הם לא ייצאו מכלי דם תקינים. וככה אנחנו יכולים לעשות הכוונה, כמו של טיל מונחה, לגידול עצמו, ששם יש את אותם כלי דם חרירים, והננו חלקיקים לא ייצאו מכלי דם תקינים. בדרך הזאת אנחנו בעצם דואגים לזה שכל החומר שהזרקנו שמיועד להרוג את תאי הסרטן יגיע ליעד, כמו עם כתובת ווייז כזאת, אבל לא יגיע לאזורים, לאיברים בריאים ולא יגרום לתופעות לוואי. זה כשאנחנו רוצים לכוון לגידול סרטני, יש לנו גם דרכים לכוון ללימפה, לכוון למערכת החיסון שהיא תעשה את העבודה. זאת אומרת שלהזכיר להם שהם אמורים לתקוף את הסרטן ולא לעזור לו לגדול עוד יותר מהר.
והננו חלקיק הזה, ממה הוא מורכב? איך את מייצרת אותו מהמעבדה?
הננו חלקיקים עשויים בדרך כלל או מפולימרים, שזה יחידה חוזרת של חומצה אמינו כלשהי.
שאת מייצרת.
שאני מייצרת במעבדה, או מליפידים, משומנים. יש עוד כל מיני טבעיים יותר, שזה נקרא יותר ננו-וזיקלס, כל מיני בויות כאלה שאנחנו יכולים ליצור מתוך תאים שרוקנו את התוכן שלהם, ואז יש לנו את הקרום שלהם שיוצר ננו חלקיקים. אבל כל דרך שהיא של יצירה של ננו חלקיקים שאנחנו מייצרים לבד במעבדה, אנחנו יכולים לטעון את אותם כדורים דמיוניים בפנים, במקום באוויר, בכל מיני חומרים שאנחנו רוצים שיגיעו ליעד מסוים.
אז תיאורטית, רק לטובת השאלה, היית יכולה לטעון אותם בויטמינים, בדברים כאילו אחרים שלא קשורים, לא לסרטן, לא לטיפול, אלא למיינטננס יומיומי.
יכול להיות למיינטננס יומיומי, יכול להיות למניפולציה של המייקרוביום למשל. היום אנחנו כבר משתמשים בכל מיני, זה עכשיו הולך לכיוון די מגיל, אבל להתנה של כל מיני קפסולות של צואה, בשביל להתאים את המייקרוביום שלנו שנמצא ב... מאי, ואנחנו יודעים שהוא מכתיב איך נגיב לתרופות מסוימות, או איך נגיב למחלות מסוימות. ואנחנו יכולים לעשות לזה מניפולציה, ובמקום להשתיל ולהיכנס לאיזשהו הליך פולשני, ולהשתיל את זה במאי, אפשר להגיע למצב שאנחנו בולים את אותם ננו-חלקיקים, והם מגיעים ליד, ורק שם, בזכות איזשהו טריגר, זה מפעיל אותם לשחרר את התוכן, והתוכן יכול להיות כל תוכן שהוא חיידקי, ויראלי, כימי, ביולוגי.
וכמה משתמשים בזה היום? כמה היום אנחנו רואים את זה נכנס במיינסטרים של הטיפול ברפואה?
אז אני חושבת שהכי מוכר, מה שהזכרתי כבר, זה מודרנה, ביונטק ושאר החברות שכולנו התחברנו לזה, כולל במעבדה שלי שפיתחו כזה ננו חיסון ברמה של נגד קורונה או נגד מחלות זיהומיות באופן ויראליות. אנחנו משתמשים בזה, כבר יש מספר ננו חלקיקים, יש כ-100 ננו חלקיקים כבר שמאושרים על ידי ה-FDA או על ידי EMA, ה-European Medicine Agency, שמיועדים חלקם לסרטן, חלקם למחלות שחסר בהם, נגיד חלבון כלשהו, ועל ידי חיבור לפולימרים מצליחים להאריך את זמן מחצית החיים שלהם, שאחרת הם, כמו אותו RNA, היו מתפרקים בדם ברגע שהיינו מזריקים אותם. אז זה כן שומר עליהם ומגן עליהם ומאפשר להם להגיע ליעד בהצלחה הרבה יותר גדולה, תוך כדי שמירה על בטיחות.
ולאן את חושבת שהטכנולוגיה הזאת הולכת להתפתח? קחי 20 שנה מהיום. איך היית רואה את ה...
אז אני חושבת שזה, קודם כל, השינוי, מה שקרה בקורונה מבחינת רגולציה, עשה מהפכה בכל עולם הננוטכנולוגיה, כי לא הומצא שום דבר חדש. זאת אומרת שגם המעבדה שלי ועוד עשרות מעבדות, ומודרנה וביונטק עצמם, הם שתי חברות שעבדו על זה כבר יותר מ-10 שנים, הם עובדות על להכוונה לסרטן. זאת אומרת, איך לעשות הפעלה של מערכת החיסון כנגד גידולים. ועכשיו הם גם חזרו לזה, ויש ניסויים קליניים במלנומה ובסרטן ריאות וסוגי סרטן אחרים, שהם חזרו לעבוד על זה בתחום שהם התחילו לפני יותר מ-10 שנים, אבל היה מאוד קשה לקדם את זה מבחינת רגולציה. היום, בגלל המאמץ הגלובלי שהיה בשביל למצוא דרך לאפשר את האישור של הננו חלקיקים המתוחכמים והמסובכים האלה, זה שונה מאוד מאשר ניקח נוגדן, כמו כל הנוגדנים, או עכשיו אנחנו כבר בעידן של הביוסימילרס, כי נגמר להם הפטנט לדור הראשון, כן. ועכשיו מתחילים עם, כמו שיש גנריקה לתרופות מ-small molecules, לתרופות בעלות משקל מולקולרי קטן, אז יש עכשיו את
ההילה של הנוגדנים. שפה אולי רק נסביר למאזינים, שבעצם אנחנו מדברים על משהו שפותח, שעשו עליו IP, intellectual property,
קניין רוחני.
קניין רוחני, ואחר כך פשוט פג לו התוקף, ואז עושים לו חיקויים.
נכון.
והחיקויים שלו בעצם, ואז המחיר יורד, ואז כולם יכולים, בדרך כלל זה נהיה הרבה יותר נפוץ, אפשר להשיג את זה בקלות, זה הרבה יותר זול, ומייצרים את החיקויים האלה.
נכון. אז גם בעבר וכיום עושים את זה, זה נקרא התרופות הגנריות, והיום יש את בדיוק הראשונים, הנוגדנים הראשונים הגיעו לשלב שפג התוקף של הפטנטים, כולל נוגדנים של אימונותרפיה, שזה... הטיפולים שבאים לעשות גם להפעיל את מערכת החיסון, בדרך כלל כנגד גידולים.
ששם אנחנו נראה ירידה בעלויות.
נכון.
בעתיד המאוד קרוב.
נכון.
של הטיפולים.
ועדיין המשותף לשני הסוגים, אם זה תרופות קטנות נקרא להם, או small molecules באנגלית, או הנוגדנים, זה משהו מאוד מוגדר, מבחינה כימית, פיזיקלית, קל לייצר את זה, יודעים בדיוק מה אמורים לקבל, איך לאפיין את זה ואיך זה יהיה הדיר. בננו-טכנולוגיה זה דרוש, זה הרבה יותר מסובך, דרושה מיומנות הרבה יותר רבה, גם מבחינת אלה שמייצרים וגם מבחינת הגופים הרגולטוריים. אז בגלל זה אני אומרת שהקפיצה שהקורונה אפשרה, ברור ש... באופן כללי זה היה אסון גלובלי, אבל יצא מזה גם משהו טוב, וזה אחד הדברים הטובים שיצאו מהמשבר הזה, ואני חושבת שזה ישנה את פני הרפואה, כי אם אנחנו מסתכלים על mRNA, או כל מטען גנטי שנשים בננו חלקיקים, זה, האפשרויות הן בלתי נגמרות. זאת אומרת, זה לא רק למחלות זיהומיות, או פנדמיה מגפה עולמית, אלא זה יהיה למחלות זיהומיות שנוכל לעשות מעין plug and play, להחליף את ה-mRNA הזה ב-mRNA אחר, או את ה-CRISPR, אם אנחנו רוצים להשתיק גן, לעשות את המניפולציות האלה, יהפכו להיות הרבה יותר זמינות, אפשריות, ויחד עם זה גם המחיר ירד, זה, אם זה בשביל למטרות לטיפול בסרטן, או למחלות נדירות, ששם אנחנו יודעים בדיוק איזה חלבון חסר, רק אנחנו לא יכולים פשוט להזריק את החלבון שחסר, כי הוא יתפרק.
ואיך את רואה אופציה, אם בכלל, לשימוש ברעה בטכנולוגיות האלו?
תמיד בדיוק יצא הסרט אופנהיימר, אז אנחנו יודעים שכל כל מהפכה כזאת יכולה לבוא עם צד שלילית, אז אני חושבת שפה המקום של הרגולטור להגביל את זה, כי אחת הדוגמאות עם קריספר, ושזה לגמרי בהלימה עם מה שאפשר לעשות עם ננו חלקיקים, בין אם זה לשים בפנים קריספר להשתקת גנים, או mRNA בשביל לבטא גנים או חלבונים מסוימים, זה להנדס תינוקות, וזה גם קרה, ויש גם את החוקר הסיני שנמצא בכלא עכשיו בגלל זה, אז יש מי שדואג גם לבקר את זה, אבל אני חושבת שהיתרונות שנראה מפנינו הלאה, הם יתרונות מדהימים.
לאור זה שהטכנולוגיה כבר קיימת, אז אומרים, זה, בכל מקרה זה בלתי נמנע. השאלה נכון. רק איך אנחנו פועלים בתוך זה, ומייצרים את הגבולות הנכונים, או את הזהירות הנכונה, בכדי לאפשר את ההגנות, כן, שמוציאות את הטוב מהשימוש בטכנולוגיה, ולא הופכות אותה בוודאי, לכלי
זה,
נשק.
זה הולך באלימה גם עם ביג דאטה, ששתינו מתעסקות בזה, במעבדה שלי ככה אנחנו מתכננים את הננו חלקיקים האלה, אנחנו בוחרים את הרצף שאנחנו מכניסים על ידי ביג דאטה, על ידי אלגוריתמים שבודקים איזה חלבון הוא זה שגורם למערכת החיסון, איזה חלק מהחלבון גורם למערכת החיסון לתקוף את תאי הסרטן או לתקוף את אותו חלבון שאנחנו קוראים לו אנטיגן, ורק לקחת את האזור הזה, לא לקחת את כל החלבון ולהכניס אותו לתוך הננו חלקי, לבחור את זה נכון, גם בזה משתמשים במדע הנתונים, ויש הרבה נתונים שאפשר לצבור מניסיון ומחולים שאנחנו יכולים לבחור את זה, וגם פה את יכולה להגיד אם יש לזה סכנות, בוודאי שיש שם סכנות, אבל אני חושבת שאם לומדים ונצטרך לעבוד על זה, ויש הרבה חברות, וגם באקדמיה שעובדים על סייבר סקיוריטי ועל כל השאר, צריך למצוא את הדרך.
את חושבת שהרגולציה שם, או שאנחנו מרחק פער אדיר בין הרגולציה לבין מה שקורה באקדמיה ובפיתוח של התעשייה?
פער אדיר. זה עוד ייקח הרבה זמן עד שנעלו את זה, אבל זה קורה, והנה, כשהיינו צריכים, כל העולם מתגייס לזה. נכון שזה לא יקרה, אנחנו מקווים שזה לא נצטרך שזה יקרה שוב בזמן הקרוב, אבל זה אומר שהאפשרות קיימת. אם שמים את המשאבים, את האנשים, את הכספים, את החומרים, ציוד, זה אפשרי. אז צריך להתכוונן לזה, ואני חושבת שיש המון עניין בכיוון הזה, יש מספיק אינטרסים גם, בין אם זה לאומיים או של חברות, שכן יקדמו את זה, וכמובן גם של ממשלות שאני מקווה שישקיעו בתחום הזה. גם בפיתוח שלו וגם בהגנה עליו.
אז את אומרת, בוויז'ן שלך, בטווח הארוך, הטכנולוגיה הזאת הופכת להיות משהו בשימוש היומיומי, המיינסטרים, לדליברי של מדיקיישן בכל דרך. זאת אומרת, כל מדיקיישן בעצם יכול תיאורטית להיות הרבה יותר מכוון, וככה בעצם להימנע מתופעות לוואי.
נכון.
ואת יכולה לעשות גם מיקרו-דוזינג.
יהיו מספר פלטפורמות, זה לא רק one size fits all, זה לא מידה אחת שתתאים גם מודרנה וביונטק, אני נותנת אותם כדוגמאות, כי זה מה שלכולם יותר מוכר, וכולנו קיבלנו כמה מינונים
כמה
שזה, כן. אז גם הם הבינו שזה לא פלטפורמה אחת שאי אפשר לזוז ממנה, אבל כן יש פלטפורמה שתתאים לסוג מסוים של הכוונה, של שילוח של חומרים מסוימים, ובמעבדה שלנו לדוגמה מצאנו איזשהו חלבון שמבוטא בכל גידולי הסרטן במוח, והוא נקרא פי-סלקטין, לא חשוב השם, אבל זה חלבון שמאפשר את ה שיח בין תאי הסרטן למיקרוגליה, שאלה תאים של מערכת החיסון במוח, שבעצם בתהליך הסרטני, של התקדמות הגידול הסרטני, תוך כדי שתאי הסרטן מתחלקים במוח, בין אם זה גידול של גליובלסטומה, שזה גידול ראשוני במוח מאוד אלים, 50% מהגידולים במוח זה גליובלסטומה הראשוניים, אבל גם מצאנו אותו בכל הגידולים הגרורתיים במוח, זאת אומרת, אם זה ממלנומה, מסרטן העור, מסרטן שד,
מכל מקור.
מי הגס וריאות, ששם יש נטייה לאחוז מאוד גבוה של חולים בשלב המתקדם לפתח גרורות ממוח. זה לא טריוויאלי, השאלה הראשונית שלי הייתה איך הם מגיעים לשם ולמה זה מתאפשר. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהמוח הוא איבר מוגן, ויש לנו את מחסום הדם מוח, שלא אמור לתת לתאי הסרטן או לכל מזיק שהוא לחדור את כלי הדם האלה ולעבור למוח, ועדיין אנחנו רואים במלנומה, לדוגמה, כ-90% מהחולים בשלב מתקדם, יש להם גרורות במוח, וזה מאוד לא טריוויאלי, להבדיל ממישהו היה מספר שנוצרו גרורות בריאות או בכבד, שאמור לפנות את הרעלים בגוף, זה עושה היגיון. במוח זה לא הגיוני, והתחלנו לחקור את זה, ו-to make a long story short, מצאנו שיש את החלבון הזה מבוטא ביתר בתקשורת בין תאי הסרטן למיקרוגליה, זאת אומרת שהם מלמדים או מחנכים את המיקרוגליה, את אותם תאי מערכת החיסון במוח, להפוך מאנטי דלקתיים, אלה שיבואו והתקפו את תאי הסרטן, לאלה שמשתפים איתם פעולה.
אז בעצם מגייסים אותם.
הם מגייסים אותם כמו משטאפים, כן. תבואו ותשתפו איתנו פעולה, תעזרו לנו ליצור דלקת במוח, שתגייס עוד יותר כלי דם, עוד נקבל יותר חמצן, יותר חומרי הזמה, ונצליח לגדול ולתקוף ולחדור את רקמת המוח. וכשראינו שהחלבון הזה עולה...
ממש קרב, זה מתואר פה ממש כמו... זה קרב מהסרט, מהספר The Art of War.
לגמרי, ואנחנו קיבלנו 50 מוחות תקינים, נורמליים, מניתוחים לאחר המוות מראש הנוירוכירורגיה בג'ונס הופקינס, ששלח לנו ועשינו סריקה על כל המוחות האלה, באף אחד לא הופיע החלבון הזה, ובכל הגידולים שקיבלנו, בכולם הופיע החלבון הזה, והתחלנו לבדוק מה קורה בתקשורת הזאת, ואכן, אם הם מתקשרים, אז הם מנכסים לעצמם את כל התכונות האלה שהן פרו-סרטניות ואנטי-דלקתיות ומצליחים לגדול, ואז התחלנו לעכב את זה. וכשעיכבנו את החלבון הזה, על ידי כל השיטות שהזכרנו קודם, בין אם זה ננו-חלקיקים שמשתיקים את הגן, או חסמים נוגדנים, או תרופות קטנות, בכל שיטה שהיא ראינו ש... כשבדקנו את זה בדו-מימד, זאת אומרת בצלחת, שבודדנו מניתוח של, דוגמה, גליובלסטומה, של אותו גידול אלים במוח, בודדנו את תאי הסרטן, גידלנו אותם בצלחת פלסטיק, קשיחה, שככה חוקרים סרטן בעשרות שנים, ניסינו לעכב את החלבון, לא קרה כלום. קצב החלוקה של תאי הסרטן נשאר אותו דבר, יכולת הפולשנות שלהם, הנדידה שלהם, הכל נשאר אותו דבר, ואחרי שנתיים בערך החלטנו שכנראה זה מבוטא ביתר החלבון הזה בסרטן, ולא במוח תקין, ולא במצב של בריאות, אבל הוא כנראה לא חשוב לתהליך הסרטני. רק שבאותו זמן התחלנו פרויקט של הדפסת תלת מימד של גידולי סרטן, מכל גידול שקיבלנו מחדר ניתוח יצרנו 100 רפליקות, מעין מינימי, גידולים קטנטנים ש...
שזה הדפסה ביולוגית.
הדפסה ביולוגית עם כל התאים. סופר מעניין. ואז יש לנו בתלת מימד את כל התאים מהגידול, כולל כלי דם שאנחנו מדפיסים, ואנחנו מזרימים בפנים את הדם.
כמה זמן זה חי הספסימנט?
אנחנו ממשיכים לפחות חודשיים, אבל אנחנו לא זקוקים לחודשיים האלה, תוך שבועיים. אנחנו מטפלים בכל, נגיד, 10 מיני גידולים כאלה, בטיפול אחר. ביניהם זרקנו גם את החומר שעיכב את אותו חלבון, וראינו שזה עיכב את זה מצוין. ואז חזרנו לדו-מימד, ואמרנו, למה זה לא עבד בדו-מימד? והאם זה יכול באמת לשמש כתרופה למחלה כל כך אלימה מתוך מחלות הסרטן? גם שם יש לנו את הרולטה הרוסית של האלימים יותר והאלימים פחות. וגילינו שבדו-מימד, כשהתאי הסרטן לבד, הם לא מבטאים את החלבון הזה. עכשיו, זה לא מפתיע, כי אם המחשבה שמצאנו את זה, אחר כך שהבנו את המנגנון, שככה הם מדברים עם תאי מערכת החיסון, אז ברור שהחלבון, היצירה שלו לא תעלה, אם אין את תאי מערכת החיסון, אם המיקרוביאל
שם. אין מי שיעורר אותו, אין מי שיגייס אותו.
נכון, נכון, בדיוק, ואין כלי דם שהם יגייסו. זאת אומרת, כל התהליך דורש את כל המיקרוסביבה של המוח, בשביל שהתהליך הזה יקרה. ולכן רלוונטי לעכב את החלבון.
שזה הגיוני גם להרבה מאוד מחקרים עתידיים שיהיו, שבסוף ככל שאני אצר את המיקרוסביבה, בצורה...
הם יהיו יותר רלוונטיים
קליניים. הם יהיו יותר רלוונטיים, הכל יהיו יותר רלוונטי קליני.
נכון, ולא רק אנחנו חושבנו את זה, גם ה-FDA הוציא את ה-Modernization Act 2.0, שהקונגרס האמריקאי חתם עליו בינואר השנה, של לנסות למצוא חלופות לניסויים בחיות, מהסיבה שלנסות שזה יהיה יותר רלוונטי קליני. זאת אומרת, יש, אם נסתכל על התחום של אונקולוגיה, פיתוח תרופות באונקולוגיה, רק 5% מהחומרים שנכנסים לניסויים בפאזה ראשונה, יקבלו אישור בסופו של דבר. זאת אומרת, מכל 100 תרופות, מכל 100 חומרים שנכנסים, אי אפשר לקרוא לזה תרופות, רק 5 יהפכו לתרופות, והשאר ייקשלו באיזשהו שלב, בפאזה ראשונה, שנייה או שלישית, של התהליך של בדיקה קלינית. אז אולי מה ש... אולי זה בכלל נס, שה5% הצלחנו, הצליחו, כי זה כן. לא היה רלוונטי בכלל, נכון. ואולי יש המון חומרים שזרקנו לפח, כמו שאנחנו התכוונו לזרוק לפח, ואם נחזור לפח הזרל של לא כל ה... בדיוק, כן. אולי יש המוצרות,
נכון.
שהם לא הטיפולים המבטיחים.
זה בטוח
שיש,
נכון? זה בטוח שיש, השאלה רק מה. נכון. זה בטוח שיש, אין שאלה.
בהחלט, אומרת, עכשיו אנחנו זה... בטוחים.
אנחנו יודעים שסביר להניח שאנחנו מפספסים הרבה מהדברים, רק בגלל שאנחנו לא בודקים אותם בסביבה שהיא נכון. טבעית.
נכון. אז זה ההוכחה החד משמעית שקיבלנו לפנים.
הדפסה התלת מימדית, זאת הפריצת דרך, שתאפשר בעצם לכל הטכנולוגיות האלה אחר כך להיבדק, בצורה שמדמה סביבה קלינית בצורה נכון. הכי קרובה.
הכי קרובה, שום דבר לא יחליף בן אדם, אבל אני חושבת שאם נסתכל על כל האפשרויות שיש לנו היום, שזה או תאי סרטן משורת תאים שקונים אותה, שכבר 30 שנה אנחנו מפצלים את התאים ומחלקים אותם בין מעבדות, חברות ביוטק, בתי חולים שעושים מחקר ופרמה, זה לא פלא שזה לא רלוונטי, אנחנו ככה עובדים שנים ו... שוב, בחלק מהמקרים הצלחנו הקהילה הכולה של חוקרי הסרטן, אבל
האופציה השנייה... ובהרבה נכשלנו בסרטן.
95%
של הרבה נכשלים כל הזמן. גם כשאנחנו מפתחים את התרופות, אנחנו הרבה פעמים, אתם עושים חלקית.
נכון.
אין לנו שם באמת פריצת דרך.
והאפשרויות האחרות זה לדוגמה לקחת גידול אנושי ולהשתיל אותו באחבר, שאין לו מערכת חיסון בשביל שהוא לא ידחה, ואז כל האימונותרפיה לא רלוונטי לבדוק, ואם כן רלוונטי זה המקביל העכברי, נגיד נוגדן, שיהיה כנגד המטרה העכברית, ולקוות שאחרי שהכל יצליח, נתרגם את זה לנוגדן אנושי, כנגד המטרה, החלבון האנושי, ונקווה שזה יעבוד אותו דבר. זה בזבוז של המון זמן, המון משאבים, וככה אנחנו נכון. עובדים כבר שנים. אז, ויכול להיות שעם כימותרפיה זה עבד, כי זה מולקולות טיפשיות. טיפשות, הם אורגות תאים שמתחלקים מהר, ובשביל זה המודלים הקיימים היו מספיק טובים, כי זה היה רק כנגד תאי הסרטן ולא כנגד הסביבה, ולא היה צריך תלת מימד או דו מימד, זה פחות שינה, אבל אנחנו מתקדמים לטיפולים הרבה יותר יעילים והרבה יותר בטוחים. הננוטכנולוגיה זה רק חלק מהעולם הזה, שאני חושבת שחייבים מודלים יותר רלוונטיים קליניים.
מתי את חושבת שנגיע ל-3D פרינטינג של איברים שלמים? שיעבדו גם?
אני אהיה זהירה במה שאני אומרת.
ואנחנו מפנטזות עכשיו, זה לא, אף אחד לא מחויב.
אנחנו תמיד צוחקים שאנחנו מדפיסים, כשאנחנו מדפיסים גליובלסטומה, אנחנו מדפיסים בעצם מוח, כי יש שם הכל, רק שיש את תאי הסרטן, אז מה יקרה אם נוציא את תאי הסרטן? האם זה רלוונטי להשתיל את זה?
האם יש שם שכל גם או לא?
אז זה כבר שאלה אחרת, זה ייקח יותר זמן, אבל הכיוון הוא לשם, בטח להחלפה של חלקים של איברים, של אור, של שריר, של כל מיני קרנית, כבר יש בניסויים קליניים, אז אני חושבת שזה מתקדם לכיוון הזה. התחלנו מפשוט, והולכים ומתקדמים.
צפוי לנו עתיד מזהיר.
כן, אולי אז נצטרך לעשות מחקרים על איך מסתדרים עם צפיפות האוכלוסין בעולם, אבל שאלה יהיו יצרותינו.
כן, שיש מספיק פתרונות לטבע, פעם כן. בכמה זמן. שאיכשהו בסוף מגיע לאיזשהו, לאיזון, כך או אחרת, אנחנו תמיד מגיעים לשטויות, בסוף שואפים כל מערכת להגיע לאיזה איזון. יש לכם ניסויים קליניים שאתם עושים בנושא הזה?
כן, אז שאלה מצוינת ורלוונטית עכשיו, כי אחרי 15 שנה מאז שהקמתי את המעבדה שלי בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, אנחנו תמיד חולמים שבאיזשהו יום המדע הבסיסי יתורגם לקליני, אבל ברוב המקרים זה לא קורה, גם אם זה דברים מאוד מאוד, נקרא לזה פורצי דרך, לוקח המון שנים עד שבדרך כלל מישהו אחר או חברה לוקחים את זה הלאה וזה מגיע לניסוי קליני, והרבה פעמים גם לא בשנות חיינו זה קורה.
שניסוי קליני מבחינתנו זה ניסוי בבני אדם.
נכון, נכון. לא על עכברים, לא על תאים, לא באינקובטור, אלא באדם. במיטת החולה, לא ב...
של אותם אנשים שגם חותמים הסכמה ומסכימים, והכל תחת הלסינקי ועדת אתיקה, שפה גם זה המקום אולי להגיד כמה זה חשוב שאנשים באמת, כשהם יכולים וכשזה נכון וכשזה מתאים, כשהם מצטרפים למחקר, כמה הם מקדמים את הרפואה בעצם. בעצם זה שהם מאפשרים לנו לבדוק.
נכון, וצריך להיות ערים לזה שלפעמים זה לא יעזור להם באופן אישי, אבל יעזור לאנושות ולילדיהם בהמשך. בתקווה שזה יקרה.
אז ספרי לנו על זה.
ובמקרה הזה, אז ציינתי את המחקר שעשינו על עיכוב החלבון המסוים הזה בגידולי מוח, וכחודשיים אחרי שיצא המאמר שפרסמנו, שהוא מאמר אקדמי, מחקרי, פנה אליי רופא שאימו חולת גליובלסטומה, אותו גידול לים במוח, בת 60, ולא נתנו לה שום אופציות טיפוליות, ואמרו שהיא צריכה ללכת להוספיס, כי אין כבר מה לעשות, עברה שני ניתוחים, והקרנות, וטיפולים, ובאמת כל טיפול אפשרי, גם את הרוטיני וגם מחקרי יותר, ולא עזר כלום, והוא רואה שיש נוגדן לאותו חלבון, שמאושר לשימוש קליני, לשימוש בבני אדם, לאנמיה חרמשית, יותר נכון, לכאב מאנמיה חרמשית, זה נקרא sickle cell pain crisis, זה בדרך כלל בעולם שלישי, אנמיה חרמשית, אבל זה מאושר, זה קיבל בדיוק אישור באותה שנה, והאם היא תוכל להשתמש בנוגדן הזה? ידענו שזה קיבל בדיוק אישור, לא היינו בטוחים אם זה יתאים לגידולים במוח, כי צריך לעבור את מחסום הדם מוח שדיברנו עליו קודם, ויותר הגיוני שהמולקולות הקטנות שפיתחנו במעבדה, שזה מה שגם הראינו במאמר, זה מה שיותר רלוונטי, אבל צריך לזכור שבשלב הזה צריך לשים את האגו בצד, תגיד, אני יכולה להמשיך לפתח את אותה מולקולה קטנה, זה ייקח בערך 10 עד 15 שנים לפתח את זה, המספרים אומרים שזה יעלה בערך 2.6 ביליון דולר, וואו. נצטרך חברה שתעזור, זה הנתונים, ויש 5% סיכוי שמהרגע שכבר נגיע לניסוי קליני, זה יאושר. לעומת זאת, יש לנו פה נוגדן של חברה שכבר משתמשת בזה כנגד החלבון הזה, למטרה אחרת, להתוויה אחרת, כן. והשאלה אם באמת יש סיכוי שזה יגיע לאותו גידול במוח, ויש לנו רקע היסטורי לדעת שכן, כי יש תרופה שכן, נוגדן שכן מגיע, ומשתמשים בו למחלה הזאת, כמו בבסיזומאב, שהוא נגד כלי הדם בגידול, ולכן אמרנו, אפשר לנסות לבקש 29 ג', זה הליך של חמלה, שבמקרה הזה יכול להיות שיאשרו.
שזה אישור יוצא דופן חד פעמי לטובת מטרה מסוימת שאנחנו מקבלים באופן חריג.
נכון, חריג רק לטיפול חמלה, ובמקרה הזה זה התאים, ואכן היא קיבלה אישור ממשרד הבריאות לטיפול הזה. זה היה באוקטובר 2021, שאמרתי, חודשיים אחרי המאמר, והיום אנחנו שנה וחצי אחרי, והיא ממשיכה פעם בחודש לקבל את הנוגדן, ולפני שבוע התחלנו ניסוי קליני בשיבה, בתל שומר, על 30 חולים, ש-20 מהם עם גליובלסטומה, ו10 עם גרורות במוח של, ממקור של מלנומה, של סרטן העור, ונראה מה יהיה. נדבר על זה בפודקאסט הבא, וואו. נראה לי, נספר לך, אבל כרגע יש כ4 חולים שמקבלים את זה כטיפול מוכרים לה.
הלוואי וזה עובד.
זה אחד הקשים, אבל נקווה לטוב.
זה מדהים שכל פעם אנחנו עדיין, אנחנו מחפשים וממשיכים ונלחמים ועושים, בסוף אנחנו נפצח, זה רק עניין של זמן.
נכון, יכול להיות שנצטרך שילוב של כמה תרופות, לתקוף מכמה כיוונים,
כן, אבל בסוף נגיע.
נגיע.
כולם כל כך דיטרמנט, כולם כל כך, אנחנו לחושים באמת, כל עולם הרפואה.
נכון.
נחוש לפצח באיזושהי רמה את הטיפול לסרטן בצורה משמעותית.
בהחלט, ואני חושבת שעכשיו גם שבכל העולם מתגייסים למודלים יותר נכונים, ועם דאטה שבאמת המדע הנתונים פה עשה שינוי מאוד משמעותי, שמוגדר ככל עולם הביו-קונברג'נס, זאת אומרת, לקחת מעולם הרפואה ומדעי החיים, וההנדסה ומדעי המחשב, ולחבר והכימיה, ולכולנו לעבוד ביחד, זה מאוד משמעותי לחיבורים האלה שלא היו בעבר.
נכון, זה גם עושה עבודה הרבה יותר מעניינת, כי נפגשים אנשים מעולמות שונים.
נכון.
וזה מאפשר איזה שיח, כן, הרבה יותר פורה, איפה שזה עובד, והיחסים הם טובים, זה מאפשר שיח הרבה יותר פורה.
נכון. צריך רק לפתוח את הראש, כי
את הראש ואת הלב.
ואת הלב, כי לשבת בפגישת מעבדה אצלנו, יש 30 איש במעבדה שבאים מרקעים שונים, צריך הרבה סבלנות בשביל לשמוע על סינתזה כימית, או הכימאים לשמוע על איך המהנדס בנה, או איך הסטטיסטיקאי או האלגוריתמאי בנה את האלגוריתם שלו. ולהקשיב, ולאו דווקא צריך לעשות את זה בעצמך או בעצמך, זה צריך להיות מספיק קשובים בשביל לראות איך זה יכול לעזור למטרה הכוללת.
מה הכי מרגש אותך בעבודה?
השילוב הזה בין הדיסציפלינות השונות, ולהגיע למשהו שעכשיו, להגיע לקליניקה, זה מטורף מבחינתי. זה לא חשבתי, בטח לא במהירות כזאת.
איזה כיף. מה היה כתוב על המצבה?
וואו. חייתה טוב.
איזה יופי של אמירה. פרופסור רונית סאצ'י פיינאור, תודה רבה רבה רבה.
תודה לך.
המרתק, שיהיה המון המון בהצלחה, אנחנו מחזיקים אצבעות ומחכים ומצפים ממש שתהיה פה פריצת דרך.
כולנו.
תודה רבה.